שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ע"ב, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. הציטוט מהמשנה, שוחט ונמצאת טרפה וכו', ודיון הגמרא יהיה על הציטוט אחרי וכו', שהשוחט בהמת חולין בעזרה משלם תשלומי 4 ו-5. ועל כך אמר לי רב חביבי מחוזנה לרב אשי, שמע מינה, בהכרח צריך לומר שהמשנה סוברת כדעת מי שאומר שאינה לשחיטה אלא לבסוף. דהיינו, ששחיטה זה רק כאשר מעשה השחיטה הסתיים. ולכן, כל זמן שהגנב טובח את הבהמה, היא עדיין בחזקת הבעלים שלה. ורק בגמר השחיטה היא הופכת להיות אסורה באיסור הנאה של חולין שנשחטו בעזרה. דאי, כי אם היית אומר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, שלכל אורך תהליך השחיטה זה נקרא שחיטה, אז הרי כיוון דשחט בפורטה 10, שהרי מיד כשהוא מתחיל את מעשה השחיטה, זה נחשב כשחיטת חולין בעזרה, והבהמה נאסרת באיסור הנאה. ואם כן, אידך, המשך מעשה השחיטה, לא דמרי כתבך. הוא לא טובח בהמה ששייכת לבעלים, שהרי היא כבר אסורה באיסור הנאה של חולין שנשחטו בעזרה. וכפי שכבר הזכרנו, חיוב תשלומי 4 ו-5 הוא רק בגמר מעשה השחיטה. ולכן בהכרח צריך לומר שהסיבה שהשוחט חולין בעזרה צריך לשלם תשלומי 4 ו-5, מפני שהתנא של המשנה סובר שאינה לשחיטה אלא לבסוף. אמר לי, דוחה את הדברים רבונה ברי בנו דרבה, שניתן לומר שהתנא של המשנה סובר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. והסיבה שהגנה מתחייבת תשלומי 4 ו-5, מפני שקיקה מחייב אהו פורטה. הוא מסביר רש"י בעמוד הבא, מפני שהגנב שטובח את הבהמה מתחייב בתשלומי 4 ו-5 בתחילת מעשה הדביחה, בדיוק כשם שהוא מתחייב על שטרת חולין בעזרה בתחילתה. אמר לי, מגיב על הדברים רב אשי ואומר לרב הונה, לא תדחי, אל תדחי באופן הזה את קשייתו של רב חביבי, שהרי התורה אמרה וטבחו, ומשמעות הדבר שכולו באינן וליקה, שחיוב תשלומי 4 ו-5 הוא רק בסיום מעשה הדביחה, וזה סותר את הדחייה שאמרת על דברי רב חביבי, שחיוב תשלומי 4 ו-5 חל בתחילת מעשה התביחה. אלא אם כך, אז קשיא, שיוצא שמשנתנו מסתדרת רק לפי מי שאומר שאינה לשחיטה אלא לבסוף, וכיצד יסביר את המשנה מי שסובר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף? אמר לי, עונה על כך רב אשי, הכי אמר רב גמדה משמי דרבה, שצריך להעמיד את המשנה כגון ששחט מקצת סימנין של הבהמה בחוץ, דהיינו מחוץ לעזרה של המקדש, וגמרן בפנים. בתהליך השחיטה שוחטים את הקנה והוושת של הבהמה, ומדובר שהוא התחיל לשחוט אותם מחוץ לעזרה, והשלימן לשחיטת רוב הסימנים בתוך העזרה, כך שבגמר התביחה נאסרה הבהמה משום שחיטת חולין בעזרה, אבל עד השלב הזה הבהמה שהוא שחט הייתה שייכת לבעלים. ומביאה הגמרא גרסה נוספת לדברים. איכא דמתני לאהא, יש שגרסו את הדיון בין רב חביבי לרב אשי על המחלוקת הבאה. אמר רבי שמעון בן לקיש, משום דרבי לוי סבא, אינה לשחיטה אלא לבסוף, דהיינו, שהגדרת שחיטה זה רק בסיום מעשה השחיטה, ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ששחיטה נקראת לאורך כל תהליך שחיטת הבהמה. ועל כך אמר לי, שאל רב חביבי מחוזנה לרב אשי את השאלה הבאה, לימה האם נאמר שכסבר רבי יוחנן, ביחס למחלוקת שמוזכרת במסכת קידושין, האם חולים שנשחטו בעזרה הם אסורים בהנאה מדאורייתא או מדרבנן, שרבי יוחנן סובר שחולים שנשחטו בעזרה הם לאו באיסור הנאה דאורייתא, אלא באיסור הנאה מדרבנן. הפכנו דף, דאיסא על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר שרבי יוחנן סובר שאיסור הנאה מחולים שנשחטו בעזרה או מדאורייתא, אז מיקי שחית לפורטה 10? מהרגע שהוא שוחט קצת מהבהמה, שלשיטת רבי יוחנן זה נקרא שחיטה, אז היא כבר תהיה אסורה בהנאה מדאורייתא. ואם כך, אידך, המשך תהליך השחיטה, לאו דמרא כתבך? הרי הבהמה כבר אסורה באיסור הנאה מדאורייתא, וממילא הוא לא טובח בהמה שיש לה בעלים. אז כיצד יסביר רבי יוחנן את משנתנו, שמי שגנב וטבח בהמת חולין בעזרה, מתחייב את תשלומי 4 ו-5? הרי בתחילת תהליך השחיטה נאסר את הבהמה באיסור הנאה דאורייתא, וחיוב התשלומין הוא רק בגמר מעשה השחיטה, אלא בהכרח שרבי יוחנן סובר שאיסור ההנאה של חולין בעזרה זה איסור דרבנן. אז אמנם איסור ההנאה מדרבנן מתחיל בתחילת השחיטה, אבל מכיוון שמדאורייתא היא מותרת בהנאה, אז היא בעצם שייכת לבעלים עד סוף תהליך השחיטה, ואז מתחייב הגנב בתשלומי 4 ו-5. אמר לי, דוחה את הדברים, רב אחא ברי בנו דרבה, שניתן לומר שרבי יוחנן סובר שאיסור ההנאה הוא מדאורייתא. והסיבה שהמשנה אמרה שהגנב שטבח את בהמת החולין בעזרה מתחייב בתשלומי 4 ו-5, מפני שקיקה מחייב בתשלומי 4 ו-5, נמי ההוא פורטה. גם חיוב התשלומין בגימה התביחה מקביל לנקודה בה הוא מתחייב על שחיטת חולין בעזרה. אמר לי, מגיב רבשי על דברי רבה חברי דרבה, לא תדחי. אתה לא יכול לדחות את דברי רב חביבי באופן שאמרת, שהרי התורה אמרה ותבחו, מה שאומר שכולו באינן, שחיוב תשלומי 4 ו-5 זה רק בגמר מעשה התביחה וליקה, וזה לא מתקיים כאשר הוא רק התחיל את שחיטת הבהמה. אלא אם כך, אז קשיא, האם אכן יש הכרח לומר שרבי יוחנן סובר שאיסור הנעת חולין שנשחטו בעזרה הוא לאו דאורייתא? אמר לי, עונה לו רב אשי, הכי אמר רב גמדא משמי דרבה, שבמשנתנו, הגנב שטובח את הבהמה, קיקה מחייב, כאשר הוא מתחייב בתשלומי 4 ו-5, זה דווקא כגון ששחט מקצת סימנים של הבהמה בחוץ, דהיינו מחוץ לעזרה, וגמרן בפנים. כך שבאופן הזה, מתקיים וטבחו כולו, קודם שנאסרה בהמה בהנאה. ולפני שנקרא את המשנה, נזכר בהגדרה של עדים זוממים. עדים זוממים הם עדים שעדותם התגלתה כעדות שקר בעקבות עדות אחרת המעידה עליהם שהיו במקום אחר בזמן האירוע שהעידו עליו, וממילא הם לא יכלו להיות שם. במקרה זה קובעת התורה שיגזר על העדים אותו גזר דין שאמור היה להיגזר על מי שניסו להפליל, ובלשון התורה, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. ואומרת המשנה, גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהן, ונמצאו לאחר מכן זוממים, הדין שהם משלמים הכל. דהיינו, הם משלמים תשלומי 4 ו-5 לאדם שהם העידו עליו. ואומר רשי שהגמרה בהמשך תעמיד שהוזמה תחילה העדות על התביחה, ולאחר מכן הוזמה העדות על הגניבה. וממשיכה המשנה, במקרה שהוא גנב על פי שניים עדים וטבח ומחר על פי שניים אחרים, אז כאשר אלו ואלו נמצאו זוממים, הדין שהראשונים משלמים תשלומי כפל ואחרונים משלמים תשלומי 3. במידה והעדות הייתה על תביחת שור, או תשלומי 2, במידה והעדות הייתה על תביחת שה. וגם כאן הגמרא תעמיד שמדובר שהוזמו העדים האחרונים תחילה, מפני שאם עדי הגניבה הוזמו תחילה, הרי על ידי כך בטלה לעדות התביחה, כי אולי הבעלים מכרו לו את הבהמה, כך שהוא טבח בהמה שהיא שלו. אז גם כאשר העדים האחרונים מוזמים, אין סיבה שישלמו, שהרי עדותם לא הייתה גורמת לו נזק. וממשיכה המשנה, במידה ונמצאו העדים האחרונים זוממים, אז הוא משלם תשלומי כפל. משום העדות הראשונה שהוא גנב, והם, העדים האחרונים, משלמים תשלומי 3 על שור או תשלומי 2 על שה, מפני שהם הוזמו. ואם רק אחד מן האחרונים נמצא זוממים, הרי שבטלה העדות השנייה לגמרי, והנאשם משלם כפל משום העדות של הראשונים, וכת העדים השנויה פטורה מתשלום, כי אין עדים זוממים משלמים ממון עד שיזומו שניהם. ובמקרה שאחד מן הראשונים נמצא זוממים, אז הדין שבטלה כל העדות. וגם הנתבע פטור מלשלם, וגם העדים שהוזמו פטורים מלשלם. ואפילו כאשר חזרו והוזמו כת העדים האחרונה אחרי כן, אין הם משלמים. שאם אין גניבה, אז אין תביחה ואין מחירה. שהרי בטלה עדותן כבר והוכחשו. דכיוון שהוזמה הקט הראשונה, ממילא הוא לא גנב, ולכן בהכרח שהוא גם לא טבח או מחר. וכל שכן, אם הוזמו שני העדים מהקט הראשונה תחילה, שעדות הקט השנייה בטלה. אלא שבא המשנה לומר, שבזמן שלא הוזמו שני העדים של הקט הראשונה, אלא רק אחד מהם, שאז בטלו שתי העדויות. אבל כשהוזמו שני כיתות העדים, זה לא מבטל את העדות הראשונה, אלא הם משלמים כפל. ואומרת הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. עד זומם שהעיד בניסן והוזם על עדות זו באייר, מה דין כל העדויות שהעיד בינתיים? אביי אמר, למפרע הוא נפסל, כך שכל העדויות שהוא העיד בינתיים פסולות, שהרי משעה שהעיד עדות זו הוא נפסל לעדות. ורבא לעומת זאת אמר, שרק מכאן ולהבא, דהיינו מהרגע שהוא הוזם הוא נפסל. ומבאר כל אחד מהמוראים את דבריו. אביי אמר שלמפרע הוא נפסל, שמהוא שעתא דאסיד, שמאותו זמן שהוא העיד עדות שקר, הווה ליה רשע. והתורה הרי אמרה, נקרא בפנים, לא תישא שם השווא, אל תשט ידך עם רשע להיות עד חמאס. ובדילוגי מילים דורשים את הפסוק, אל תשט רשע עד. רבא אמר שההסבר לדבריו שמכאן ולאבא הוא נפסד, מפני שכל הסיפור של עד זומם חידושו. דהת ראיות ראינינו, שהרי יש כאן עדות של שני עדים כנגד עדות של שני עדים. אז מהי חזית דציית להני, ציית להני? מה ראית לשמוע דווקא לשני העדים שאומרים ששני העדים האחרים לא יכלו להעיד כי הם היו איתם? מדוע שלא תאמין לשני העדים הראשונים שמעידים שכך וכך היה האירוע? אלא שזו גזירת הכתוב שמאמינים לעדים המזימיים, הילקח אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך. והיות שזה דין מחודש, העדים המזימיים נאמנים יותר מהעדים הראשונים, אז לא מרחיבים את החידוש למפרע, אלא רק משעת ההזמה ואילך. איקא דאמרי, יש גרסו את דברי רבא באופן הבא, שרבא נמי כאביי סביר עלי, רבא גם הוא סובר כאביי, דאמר שמעיקר הדין למפרע הוא נפסד. היינו צריכים לומר שכל העדויות שהעיד העד הזומם בינתיים הן פסולות, שהרי משעה שהעיד עדות זו נפסל עדות. למרות זאת, והכה, וכאן במקרה של עד זומם, היינו טעם עד רבא. הטעם שרבא אמר שרק מכאן ולאבא הוא נפסל, הפכנו דף, זה רק משום פסיד עד הלקוחות. שאם נפסול את עדותו למפרע, אז אנחנו נגרום הפסד הלקוחות שהחתימו אותו על שטר מחירה בינתיים. ושואלת הגמרא, מהי ביניו? מה הנפקמינה בין שני ההסברים בדברי רבא? הוא מציין את הגמרא שתי נפקמינות. נפקמינה ראשונה, דאסהידו בי טריל אחד וטריל אחד, ששני עדים מזימים אחד מהערכת הראשונה באמירת אימנו היית, ושני עדים אחרים מזימים את העד השני באמירת אימנו היית. שבהזמה כזאת אין חידוש שמאמינים לשני עדים כנגד עד אחד. אינמי, או גם נפקמינה שנייה, דפסלינו בגזלנותה. שלא מדובר שהכת השנייה מזימה את הכת הראשונה, אלא שהעידו שניים על הכת הראשונה שהם גזלנים, כך שלא ניתן לסמוך על עדותם. ואין חידוש בזה שמקבלים את עדות הכת השנייה, שהרי הם מעידים על דבר שלא קשור לעדות הראשונה. אז להך לישנה, להסבר הראשון בדברי רבא, דאמרת שעד זומם נפסל רק מכאן ולאבא, משום שעד זומם חידוש הוא, ליקה, אין חידוש בשני המקרים הללו, כך שרבא יודע שבשני המקרים הללו, עדותו של העת הזומם נפסלת למפרע. מה שאין כן לאח לישנה, לפי ההסבר השני בדברי רבא, דאמרת שמעיקר הדין, אכן עדות העת הזומם הייתה צריכה להיפסל למפרע, אלא שחכמים אמרו שהיא תיפסל רק מכאן ולאבא משום פסיידה דלקוחות, הרי הטעם הזה איקה הוא ישנו גם בשני המקרים הללו. ולכן לפי ההסבר הזה, גם בשני המקרים הללו, עדות העד הזומם לא תיפסל אלא מכאן ולהבא. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רבי ירמיה מדיפתי, עבד עשה רב פאפא עובדה כבתי דרבא, ולא פסל עדות של עד זומם למפרע. אבל רב אשי אמר, הלכתה כבתי כשיטתו דאביי, ומסיים את הגמרא, והלכתה כבתי דאביי ביעל כגם. יעל כגם הם ראשי התיבות של שש מחלוקות בתלמוד הבבלי שבהם נפסקה הלכה כאביי לעומת רבא, מבין מאות מחלוקות שבתלמוד שבהם הכלל הרגיל שהיא הלכה כרבא. מחלוקות יעל כגם לפי שיטת רשי הם כדלקמן. יוד זה יאוש שלא מדעת בדיני עבדה ומציאה. השאלה היא כזו, מה דין במציאת עבדה בא ברור, כי כשהבעלים יגלו שאיבדו אותה הם התייאשו, אבל כרגע לא ידוע האם הם גילו את הדבר? והלכה כאביי, שזה לא נחשב ייאוש, ואסור לקחת את העבדה לעצמו. עין זה עד זומם. האם עד שנמצא שקרן, נפסלות העדויות שהעיד בעבר למפרע משעה שהעיד, או רק משעה שנמצא שקרן, דהיינו משעה זו, והלכה כאביי, שלמפרע הוא נפסל להעיד. למד זה לחי העומד מאליו, והשאלה היא, האם ניתן להכיר באובייקט שקיים לצורך אחר, כסימון של עירוב לשבת, וההלכה היא כאביי של לחי העומד מאליו כשרה, אבל צריך שישימו לב אליה לפחות מערב שבת. קוף זה קידושים שלא נמסרו לבייה. והשאלה היא, האם נישואים חלים גם כאשר קיימת בעיה הלכתית שכרוכה בהם? למשל, מי שמקדש אחת משתי החיות בלי לציין את מי מהן הוא קידש. וההלכה כאביי שלקידושים כאלו יש תוקף. ג' זה גילוי דעת בגט. והשאלה היא, האם הבעת שמחה מאי ביצוע גט נחשב כרצון לבטלו, והאם בכוח רצון כזה אכן לבטל את הגט? והלכה כאביי שזה לא מועיל לבטל את הגט, וממילא האישה מגורשת. מהם זה מומר אוכל נבלות להכיס. והשאלה היא ביחס לנאמנות של אדם הידוע כעובר עבירות באופן שיטתי ובמזיד על מנת להכיס. והלכה כאביי שאדם כזה פסול לעדות. עד לכאן דף עין ב'.